ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אחר, הוא מתאים ליום כיפור וקשור לאחד המנהגים היותר ידועים, זה היו קוראים. שנה אחרי שנולד לו בונו בחורו, הסכים רב אלכסנדר לשמש כבעל תפילה בימים הנוראים. מדי שנה בשנה היו מתפללים פונים אליו בבקשה שיאות ליטול על עצמו את המשימה. הם ידעו היטב כי בן הוא למשפחת חזנים ידועי שם שנספתה בשואה. שכניו לספסל בית הכנסת נהגו להזין בעיניים עצומות לתפילתו הערבה, וגם שזו נאמרה בשקט. הם שמעו נוסח תפילה שלא שמעו כמותו מעולם. הם הזינו לכל יבבותיו, לליבו הנשבר שכמו ישמיע קול, וידעו כי בקרבם מצוי בעל תפילה מיוחד במינו. אך הוא סרב כל השנים לגשת לתיבה. כיצד אוכל להיות שליח ציבור בסדר העבודה? כיצד אוכל לעשות קוראים כשהשם חסך ממני בנים שיקימו אותי? נהג לומר. מסתבר שמנהג היה במשפחתו מדורי דורות, לפיו אחד הבנים מתפלל לצידו של האב, מסייע לו בתפילה ובניגונים העתיקים שעברו מדור לדור, והתפקיד המכריע ביותר, לסייע לאב לקום מקריאתו בסדר העבודה. כשיפקוד אותי השם בבן זכר, אוכל לגשת בשמחה ולשמש כשליח ציבור, נהג לומר למבקשים השונים, ביניהם רב הכנסת, רב בית הכנסת. לפחות תיגש בראש השנה, הפציר בו. אבל רב אלכסנדר היה עקשן, את שלי כבר אמרתי, אמר. הוא הכיר בעצמו וידע שאם ישלח כשליח ציבור בראש השנה, יאלץ גם להיות שליח ציבור גם ביום כיפור, שהרי אם לא יעשה כן, יחשב עדיו כקלון למשפחתו, שכן רק חזן שאינו ראוי לתפקידו מונים ממנו את התפילה לפני העמוד ביום כיפור. או שאני שליח ציבור, או שלא, נהג לומר. התחכמו לו המתפללים ונהגו להזין בגניבה לכל תפילתו המסלסל ונשבר לו. מזלם היה שם התפלל בעיניים עצומות ולא ראה איך כל מתפללי בית הכנסת מתאים אוזן לתפילתו הפרטית. לעתים שפר מזלם של המאזינים ורב אלכסנדר היה נזכר בימים שליווה את אביו, רבי ניומין, החזן הגדול, זיכרון שהמשכיח ממנו את העובדה שהוא נמצא במקום ציבורי, שיש חזן אחר מלבדו, ושהוא חשוך בנים. הוא היה משתמש אז במטרי גרונו החזקים, אם כי עדינים, אהבים והדקים, פורט עליהם, נשבר עמהם, מלווה אותם בבחייה שהייתה כרקע מוסיקלי לקולו הערב המסתלסל. המינים התנגנו בפיו כמו הייתה זו המנגינה היחידה והאפשרית להם, וכמו נטל את לבבם של שאר מתפללים, ולחם ביד איתנה בדרך האולי לרקיע. זו הייתה תחושתם, הם היו מביטים בו בעיניו העצומות, דמעותיו, בשפתיו הרוטטות, והם מבינים בכל פעם מחדש, כי בידם נכס, נכס שאינם יכולים לממשו, רק להזין לו בגניבה, ובכל זאת נכס. לא ידע הרב אלכסנדר, כי רבים מתפללים שיפקד בבן זכר, ולמרות שהיה באותן תפילות שמץ שלא לשמע, בסופו של דבר, כשנזכו הרבים באיש עצמו ובנשמתו הגדולה, הייתה תפילתם נשמע. ולא ידע רב אלכסנדר כי השמוע של בעל תפילה שלא רוצה ללכת לגשת לפני התיבה, עשתה לכנפיים, ורבים מגיעים לבית הכנסת בימים נוראים רק להיות שותפים לאותה ההזנה שבגניבה. לא ידע. ובערב אחד, ליתר דיוק נר שלישי של חנוכה, התאריך הזה זכור היטב לכל אחד ואחד מבני הקהילה, פקד השם את רב אלכסנדר ואשתו, ואת כל הציבור שהתפלל למענו, הם זכו לפרי בטן, לבן זכר. עשרה חודשים המתינו בני הקהילה במתח רב לקראת הימים הנוראים. הם לא רצו לשאול את רב אלכסנדר, משום שפחדו לשמוע את המילה לא. הם ידעו היטב שמשעה שיצא מפיו מילה זו, שוב לא יהיה סיכוי לשינוי דעתו. עקשן היה רב אלכסנדר, האם כבר אמרנו זאת? הוא ניגש. היה זה בראש השנה, ורב אלכסנדר פשוט פסע בטבעיות אל התיבה והחל בתפילה. תפילתו של רב אלכסנדר הייתה לשיחת היום בקרב כל בני השכונה ואף מחוצה לה. למותר לציין שכל המקומות בבית הכנסת נמכרו בעשרת ימי התשובה. וביום הכיפורים התייצב רב אלכסנדר לתפילה, ושוב נשמעו בבית הכנסת מנגינות שטרם נשמעו בו, ערבות, עצובות משהו, וגם שמחות. הם סחפו את כל הקהל, רגשו הדמעות את עזרת אנשים עד שהגיעה תפילת והכהנים, סדר העבודה, לקראת סוף התפילה. לפתע הבחינו המתפללים כי רב אלכסנדר לא מתחיל תפילה זו, הוא ממתין. דקה שנמשכה נצח, ופתאום צריכת תינוק נשמעת מירכתי בית הכנסת. עגלת התינוק של שלמה, בנו יחידו שבן תשעת החודשים של רב אלכסנדר, עושה דרכה אל התיבה, נהוגה בידיו ומאומנות של יחזקאל השמש. העגלה מתקדמת לעבר התיבה ונעצרת לצידו של רב אלכסנדר. ואז פוצח רב אלכסנדר במנגינת והכהנים שטרם נשמעה כמותה. מנגינה קסומה שכמו הרגישה ודמיינה את הכהנים והעם הנרשעים בשעה שהשם המפורש יוצא מפי כהן גדול, מן מנגינה עתיקה עצובה כבימים רחוקים. היו קוראים, שר רב אלכסנדר וקורא לפני התיבה, נוגע במצחו ברצפה, משתהיה שם זמן רב עד שהיה סיפק בידי כל המתפללים לקום מקריאתם. ומה עושה רב אלכסנדר אם אינו שולח את ידו אל העגלה, מחזיק בידי הפעות בין תשעת החודשים, ומושך עצמו למעלה למעלה, כביכול היה זה שלום עליה קטן בתשעה חודשים שמשכו אליו. זה כפלא וכמופת בעיני המתפללים, אך הם אינם אומרים דבר, כמין הסכם שבשתיקה. אף אינם שואלים את רב אלכסנדר על אותו טקס תמוע, כחששים מפני החלטה בלתי צפויה. המחזה חוזר על עצמו ביום כיפור שלאחריו, בגלת ישיבה, ולאחר שנתיים, כשהפעות ששערו הארוך ויפה עשוף בגומי, עומד על רגליו ואינו מתפלא מהמחזה כלל וכלל, שלוים הם משוכנע בכל ליבו, כי הוא זה שמצליח להקים את אביו שנפל לפתע. בגיל 4, יש לשלוי מלא כיסא קטן ליד התיבה. והוא מזמזם את המנגינה מדי פעם, כשאינו הולך לשחק בחוץ. בגיל 7, הותקן למענו שולחן נמוך במיוחד. בשלב זה, הוא כבר יודע את כל המנגינות. וכמובן, להקים את אביו מהכוירים, למרות שהוא כבר מבין שאביו קם בעצם בכוחות עצמו. כשמגיע שלם אל גיל המצוות יודעים כל בני הקהילה כי קולו המופלא של האב עבר בירושה גם לבן. רבים אף מוכנים להסתכן ולומר כי יפה קול לבן מקולו של האב, אלא שדברים אלה נאמרים בלחש, מחשש כעסו של רב אלכסנדר. למען האמת, בסופו של דבר מתגלגלות לחשות אלה לאוזנו של רב אלכסנדר, ומשום מה אינה מכיסות אותו כלל וכלל. רב אלכסנדר טוען זאת בעיני רעייתו זה שנים מספר, וכעת יש רעייה לשיטתו. כעת אני יכול למות בשקט, אומר רב אלכסנדר, לאחד עם מקורביו, השלשלת המשפחתית של החזנות לא נותקה, שלא ימלא ימשיך את דרכי, אם ירצה השם. השנים חולפות ושלמה מגיע לגיל הבחרות, קולו מתאבא ומתחיל להזכיר את כל אביו, ידיו נעשות שריריות וחזקות, יש אומרים שהדבר יתאפשר בעקבות המאמץ השנתי של שלמה להקים את אביו מאנחנו כוירים, תרגיל שהוא מתאמן בו מאז היה בן שנה. אכן בהגיעו לגיל 16, ניתן לראות באופן ברור שרב אלכסנדר אינו משקיע כל מאמץ בעלותו מן הכוירים, כי אם נשמח באופן ברור על כוח משיכת ידו של בנו שלמה. מעולם לא דיבר רב אלכסנדר עם בנו על אותו מנהג משונה, אך נער נבון שכמותו ידע והבין איתה היטב, כי הוא מוכרח לעשות זאת, וכי מדובר בדברים בעלי חשיבות גדולה. אב ובנו, חזן ומשנהו, שנה אחרי שנה נושאים ידיו תפילה, מזמרים יחדיו תפילה, מזמרים בקול, מסלסלים, קולם נשבר, משתלב בהרמוניה נפלאה, כמו יצא מגרון אחד, מלב אחד. והנה מגיעים ימים אחרים, קשים ומעציבים. תחילה הייתה זו שמועה שבוטלה בהנף יד, אך בתוך זמן קצר היו יותר ויותר אנשים שראו את שלמה, בנו של רב אלכסנדר, מתרועע עם צעירים שאינם נראים כמותו, שאינם שומרים תורה ומצוות, שאינם מסוגלים להנות מתפילתו של רב אלכסנדר, בעצם שאינם מתפללים כלל וכלל. ויום אחד מגיע רב אלכסנדר לבית הכנסת שבור ורצוץ. גם אליו הגיעה השמועה ואף אומתה. רב אלכסנדר קרא אל בנו בן ה-20 וזה אישר באוזניו את השמועות. התקיימה שיחה ביניהם, קשה ונוקבת. אף אחד לא ידע מה התרחש בחדר הסגור. רק כל אחד נשבר יצא ממנו, ואת פשרו לא ידע איש. עד מהרה פשטה ידיעה ברחבי השכונה, רב אלכסנדר שלח את בנו מעל פניו. אינך בני, אמר לו, אינני רוצה לראות את פניך מעתה ועד עולם, פסק. ומאז עמד בדיבורו למרות הפצרות האם וקרובי המשפחה. בשלב זה החל את תנועה עירה של מתווכים ודורשי טובתו של רב אלכסנדר. כולם מנסים לפשר, לנסות לקרב את הבן, לנסות לצנן את כעסו של האב. אך ללא הועיל, הבן הלך והתרחק. הסיר את כיסוי הראש, הלך להשמיע את קולו בתיאטראות ובמופעים שונים. האב סרב לשמוע על הצלחותיו, או על כל הכישלונותיו, או עליו עצמו. אין לי בן יותר, פסק. היו כאלה שניסו להוכיח את האב, ואין לדחות אבן אחר נופל, אמרו לו, אסור לך להרחיקו. רב אלכסנדר גרשם מעליו בבוז. הם אינם מבינים, הוא אמר. הם אינם מבינים דבר. הצליחות הגיעו, רב אלכסנדר ניגש לטיבה. לא היה זה רב אלכסנדר שכולם הכירו, כי עם צל של עצמו. זקנו הלבין, פניו חברו, ועיניו היו פזורות משהו, כמו מי שחרב אליו עולמו. אבל קולו נשאר כבתחילה, רק חוט של עצב נשור בו, נשזר בו. תפילתו הייתה עצובה יותר, ולפיכך נוגעת יותר ללב, מכפי שהייתה אי פעם, ולא תמיד הייתה. בראש השנה סירב רב אלכסנדר לגשת לתיבה. בעשרת ימי תשובה עשו פרנסי הקהילה את כל אשר בידם לשכנע את רב אלכסנדר לגשת. אחר כך שאלה אחת לא ידעו מה לענות. מי? מי יסייע לי לקום מהכוירים? למזלם לא שאל רב אלכסנדר את השאלה, הוא ישב ושתק, נקרא בו תהייה מסוימת, ספק מסוים. יום הכיפורים הגיע. הקהל כולו ציפה למוסף, להינני העני ממעש. כולם כבר ידעו בעל פה את סגנון תפילתו של רב אלכסנדר. פחדו שלא יזכו לשמוע אותה שוב. אולם הוא ניגש והתפלל כפי שלא בכה מימיו, בכה כפי שלא ניגן מימיו, ניגן כפי שלא סלסל מימיו. זקן אחד, זקן הקהילה, אמר, זהו, זהו קולו של רבי ניומין החזן הגדול של ורשה. ומי היה רבי ניומין אם לא אביו של רב אלכסנדר? התפילה התנהלה לאיטה עד שהגיע החזן לסדר העבודה. הוא החל לזמר וקולו הלך ונשבר עד שהגיע למילה והכהנים. הוא הפסיק לזמר ונשען על התיבה עוצם את עיניו. הקהל אסר את נשימתו. ואז נשמע רחש מאחור. אל התיבה התקרב בצעדים חרישים איש עטור טלטלים עליהם מונחה כיפה הרעית. שלמה. השחקן הידוע התייצב ליד אביו, אחזה כלל לא נד בראשו לשלום. הוא החל לומר את תפילת והכהנים, ולפתע נשמע קולו של הבן כבעבר, במנגינה המלווה את המזמור. איי, 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 ניגן שלמה. כשהיו שומעים את השם הגדול והנורא המפורש, סיסל רבי אלכסנדר ושניהם יחד, יוצא מפיו כהן גדול. וכאן התבצעו שוב הקולות כתמיד, רבי אלכסנדר בתור נמוך ושלמה בגבוה, בקדושה ובטהרה. היו קוראים. כל הקהל קרא ומיהר להזדקף, כדי לראות את המחזה הנורא מכל. שלמה אחז בגופו של אביו כדי להקימו. וכן הצליח. אבל כשזה נעמד על הרגליו, עדף אותו כי אומר, אינך בני, והמשיך בנגינתו. כל הקהל בחר מעזרת אנשים נשמעו גאיות של בכי. שלמה נראה מבויש ופגוע. סב ממקומו וצעד לכיוון הפתח. ואלכסנדר ממשיך להתפלל. שנה לאחר מכן מתחדש המחזה, שלמה נכנס לסדר העבודה, מלווה את אביו בנגינה, קורא עמו, מקים אותו, נהדף וחוזקה לאחור, ויוצא. וכולם בוכים ואינם יכולים לשכוח את הרגעים הקטנים עד לאותה עדיפה, את הקולות השבורים של אב ובנו, שליבם אחד הוא, אולם שבו לרסיסים. שלמה הלך והתפרסם בחוקי התיאטרון והבמה. כולם ידעו שבנו להורים חרדים שהתבקר, הוא לא הכחיש זאת, והסכים לדבר על כך באותה נשימה, גידף וניאץ את קודשי ישראל. אך מי שנשאל על הוריו, עדיף לנו לעבור לשאלה הבאה. שנה אחרי שנה נשנה המחזה, ובמהלך השנים התחתן שלמה, הוליד בן, הגיע עמו לבית הכנסת, תחילה בעגלה, לאחר מכן על רגליו. הילד גדל גם הוא, מעולם לא דיבר עם סבו. ניכר היה בו כי קשה לו להקל את המתרחש, שכן עולם זה היה זר לו לחלוטין. מנהגו זה ששלמה ללכת לבית הכנסת ביום כיפור נודע לחבריו רחוקים מדת. אלה ראו זו כשעשוע. הם החליטו להגיע פעם אחת לבית הכנסת לראות זאת במו עיניהם. וכשראו את המחזה הקשה של הבן המקים את האב, של האב העודף את בנו לעיני כל, את הקהל הבוכה, והם ששמעו את ההשתנקויות הבכי מעזרת אנשים, הבינו כי מחזה זה אינו פשוט כלל ועיקר. הם יצאו המומים. מה לך להביא לביזיון הזה תנו כנגד שלמה שיצאו מבית הכנסת? מה יש לך מהאדם הזה שרק ביזיונות עושה לך? ושלמה היה אומר, יש לי את האחוזים שלי. הם לא מבינים אותו. ומדוע שיבינו? כמובן ששלמה מגיע לתפילת יום הכיפור של השנה הבאה. בין 38 הוא שלמה באותה שנה, ואילו אביו כבר טיפס לשנתו ה-72. 18 שנה לא דיברו ביניהם, פרט לאותה פגישה שנתית מוזרה. בה עודף האב את הבן, ושוב מופיע שלמה שעה היעודה אל סדר העבודה. וגם השנה מתכונן שלמה להקים את אביו. שנה קשה הייתה לו לרב אלכסנדר, לרעייתו, הזקנה נתנה בהם את אותותיה, ואם לא די בכך, גם איסורי נפש ירדו על רב אלכסנדר. יושב היה במרפסת ביתו מבוקר עד ליל, בוהה בנקודה מסתורית. מדי זמן היה פרצופו מתעוות כמו פקד אותו חזיון בלהות. ולפעמים היה רב אלכסנדר בוכה, דבר שלא נהג לעשות מעד ילדותו, פרט לשעות בהם נסע קולו בתפילה. הוא היה יושב על מרפסת ובוכה. אחר כך באו ימים אחרים, בהם רבי אלכסנדר אינו בוהה ואינו בוכה, אינו מדבר וכמעט אינו אוכל. סתם כך יושב רבי אלכסנדר ועל פניו כל העצב שבעולם. ואשתו פוסעת חרש בחשש להפרעת מנוחתו. כלום על מה תשוחח עמו? על בנם הפוקר המתעולל? על דברי הגידוף שישמיע השבוע? בכלי התקשורת לכל צחוק ההמונים. ימים אלה מלאי איסורים הם, והיה רבי אלכסנדר אומר משהו, היה בנו מגיע לסעוד אותו, לדבר עמו. למה רבי אלכסנדר לא אומר דבר? אז מגיע ליל מוצאי מנוחה, ורבי אלכסנדר ניגש כתמיד לעמוד, ועוד לפני שהוא פותח את פיו, מסתררת מן הננה של עצה בקרב המתפללים, שכן יודעים את איסוריו של האיש העצוב והזקן, ותמימה עוד ממריץ אותו לבוא להשמיע את קולו, שעדיין ערב היה, עדיין קשור באותו חוט של עצב. ומיום כיפור של אותה שנה שוב פוסר רב שלמה בשעה היהודה, שוב מתמזגים קולותיהם של הבן והאב כמידי שנה. המחזה מרגש, מפחיד מעט. וכשמגיע שעת הקוראים, מתעכב רב אלכסנדר זמן רב בקריאתו, ושלמה שחש כי משהו אינו קשורה, מקים אותו, ורואה בפניו משהו שלא ראה ב-18 שנים שחלפו. הם ניצבים לב מול לב, ואז הוא כשלמה תביאו רופא, הוא מניח את אביו על הארץ. בפעם הראשונה בוכה שלמה, יושב על הרצפה, ידו אביו המטופל, אבל שלמה אינו צריך שום רופא כדי לדעת היטב שאביו כבר אינו בין החיים. זה ברור לו, הרי אביו לא עדף אותו מעליו. בחג הסוכות, עם תום ימי השובה המקוצרים, הופיע שלמה בבית הכנסת לומר קדיש. כך הוא עושה מדי יום ביומו, ובעיתונות החלו להתפרסם ידיעות על חזרתו בתשובה של השחקן הידוע. שלמה לא הכחיש זאת וגם לא אישר, וביום אחד הגיעו כמה מחבריו הטובים, אומנים, שחקנים, עיתונאים, כדי לנער אותו. במשך כל הזמן הפגישה שתק שלמה, למרות ששתיקה לא הייתה אחת מתכונותיו. כשסיימו חבריו ודבריהם, הסכים לומר רק זאת. אינך מבינים? אינך מבינים דבר. כלום העליתם על דעתכם שאבא זקוק לי? האם בשל כך דחף אותך והשפיל אותך מדי שנה העיר בארסיות ובלעג מר אחד מחברה? אולי אינך יודע, אמר שלמה, בכל שנה, רגע לפני אותה דחיפה משפילה ומבזה, היה אבא נאחז בי רגע אחד קטנטן. אף אחד לא ראה זאת. אף אחד לא יכול היה לראות זאת. זו הייתה תחושה שרק שנינו ידענו עליה. רק לי, ולא היה ברור באותו רגע, כי אם לא יחוז בו, הוא ייפול על הרצפה. אבא נאחז בי, אתם תופסים זאת, התייפח שלמה. אבא הוטט לי כי הוא עדיין זקוק לי, אמנם כועס עליי, אפילו מיואש ממני, אבל עדיין זקוק לי. ידעתי כי הוא זקוק לי כדי להמשיך את השלשלת המשפחתית, בוכה שלמה. כן, מדי שנה, באותו רגע קטנטן, היה אבא אומר לי את כל מה ששתק במשך השנה. האם אתם חושבים שאסרב לעזור לאבא? וביום הכיפור של השנה הבאה, ניצב ליד התיבה, מסלסל בקולו הערב, בעל התפילה החדש של הקהילה. שלמה. לצידו עמד בנו וניגן עמו. הוא ידע את הניגונים היטב, שכן היה לצידם של אבי וסבו כל השנים, הלא כן. מעולם לא דיבר איתו אביו על כך, אך נער נבון שכמותו ידע והבין את האב, שהוא מוכרח להיות לצד אביו, כדי שיוכל להקים אותו מהכוירים. בחושיו קלט שמדובר בדברים בעלי חשיבות גדולה. וכשניצבו שניהם, לב מול לב, הנער החסון אוחז באביו שטוף הדמעות, לאחר שהקים אותו מן הקריאה, ושניהם מזמרים בהרמוניה את המנגינה העתיקה, גאה קהל בבכי, כמו בכל אותם שנים, כאילו לא השתנה דבר. וכל מי שהיה באותו מעמד חש ברוח הניצבת בין האב לבנו, ומחייכת סוף סוף ולוחש את בנותם, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כן, אז תדעו לכם שהסיפור הזה, אם אתם שואלים, הוא על מקרה אמיתי. אפילו שם השחקן בלי שם המשפחה הוא זה האמת, והוא בעצם בן למשפחת חסידי גור שיצא לתרבות רעה, אבל סיפור אמיתי לגמרי, עם ההקמה מהקריאה ועם הפסלסול לצידו של אביו במשך שנים. אבא שלי ראה את זה במו עיניו. הסיפור מטלטל מאוד, ש אומר משהו, אומר כמה המנהגים הללו של ראש השנה ויום כיפור, כמה הם חשובים לעיצוב הנפש של הילדים שלנו. הסיפור הזה, תשמים לב שהסגנון שלו אינו הרגיל, הוא כתוב בספר שלי, שימו לב אל הנשמה, לא יודע אם אתם מכירים, ספר כזה יצא בשנת תשנ"ה, זה בעצם 25 שנה, וואו, זה ספר השני או השלישי שלי. ויש בו סיפורים מהסוג הזה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.